מבין חמשת או שבעת המשכנים של התורה בשלפי אשמה, שהרי יש מקומות, הגמרא ביבמות, המדרשים האחרים, על המספר של אותם החכמים שהיו בין המוסמכים בתקופה השנייה, אז יש שם הבדל בין חמישה או שבעה. על כל פנים, בין המספר הזה כמעט ולא ידועים אבותיהם, ויש שידועים צאצאיהם. זאת אומרת, מה אנחנו יודעים על המעמד של החכמים האלה ביחס לדורות שקדמו להם וביחס לצאצאים שלהם? למשל, הרב יוחנן הסנדלר, לפי הקיסר הירושלמי חגיגה, הוא היה ביניהם. לא ידוע מאומה לא על אביו ולא על בניו. גם הכינוי ראינו הוא כינוי קשה. על רב נחמיה, אין אנחנו יודעים את שם אביו, אם כי בגמרא בפסחים נ"ד הוא אומר איזה מימרא בשם אביו, אבל אין שום ידיעות על הצאצאים שלו. על רב מאיר, אדרבה, יודעים שאילן היחס שלו הוא כמעט מתחיל בו עצמו, כי הוא נובע בא ממשפחת גרים, ויש במקום אחד אותה מעשייה מיוחדת על בניו שמתו ולא ידוע שהיו לו גם בנים אחרים. אז כמעט אתה אומר, רב מאיר הגדול הזה עומד בודד מלפניו ומאחריו. על רב לזר בן שמוע שומעים גם בעצם ההגדרה את שם אביו, אבל דומני שאין שום ידיעה מה עניינו של השמוע הזה. ובאמת יש מי ששיער שמה שבא פה התגשה הזו של רב לזר בן שמוע זה להבדיל אותו מאלעזר עם אחרים. יש איזו סברה בקשר לבנו, אבל על רשבי, אז בניגלה אין שום ידיעות על מעמדו של יוחד. אדרבה, מהגמרה הזאת בפסחים שהבאנו שיוחד מקורב למלכות, נשאר בסימן שאלה איך לפרש אותו. אם נפרש את זה כפשוטו בלבד, אז זה סטטוס מיוחד במינו של מי שהוא קשור איכשהו לרומי. אבל בזוהר יש מקום אחד בדבר מעלתו הרוחנית של יוחאי אבא. לעומת זאת, עם, על רבי אלעזר, לא של רשבי. מתוך החבורה הזאת, רק שניים יודעים על אבותיהם שהיו תנאים ועל צאצאיהם שהיו תנאים. יש לנו איפה? שלושה דורות, חוט משולש של תנאים, בניהם ובני בניהם. ובקטע שאנחנו עומדים, דהיינו בשלפי אשמד, אז שניים מהם זה רבי יהודה בן אילאי ורבי יקי בן חלפה. זאת אומרת, יש לנו ידיעות על חלפתא ועל אילאי כתנאים, על הצאצאים שלהם, רבי יהודה בן אילאי ועל רבי יקי בן חלפתא, ועל הדורות שאחרים. אז נדבר על רבי יהודה בן אילאי. אבל קודם כל, על אילאי. אילאי או אילה, יש כמה איותים של השם הזה, הוא תלמידם של רב לזר ורבי יהושע. דהיינו, אנחנו מתחתים, אנחנו עומדים בדור הרביעי של התנאים, לאחר מרד בר כוכבא ובתקופת שיקום התורה, ודור לפני רבי יהודה הנשיא, עורך המשנה, שהוא הדור החמישי לתנאים ולמעשה הדור החותם. בדרך כלל מונים, אמרנו שהרבם קרא לזה חבורות, דורות של תנאים. חמישה. אז רבי יהודה בן אילאי הוא מהדור השלישי, והוא עצמו למד אצל רב לזר ורבי יהושע, דהיינו שהם היו צעירים בתקופת החורבן ובתקופת השידור של כרם ביבנה, ורבן גמליאל והמסגרת שבאה אז, והוא שומע תורה אילאי מהם, והוא מעביר את זה מן הדור השני דרכו הדור השלישי אל בנו הדור הרביעי. ובאמת בגמרא בפסחים בלמדחת יש שם עדות לאימות של המסורות האלה. בלמדחת עמוד בתניא אמר רבי אלעאי, כן, והוא אביו של רבי יהודה, שאלתי את רב לזר, מהו שיצא אדם בפסח בחלוק תודה וקיקי נזיר? אמר לי, לא שמעתי. באתי ושאלתי לפני רבי יהושע, אמר לי, הרי אמרו חלוק תודה וקיקי נזיר שעשה לעצמו, אין אדם יוצא בהם, במקום פשוט יוצא בהם. כשבאתי ויוצאתי דברים לפני רב לזר, זו דוגמה קלאסית של שימוש שהוא משמש את רבותיו, וכדי להעמיד את השמועה על דיוקה, הוא שומע מאחד, הולך בודק את נשימי, והנה התגובה של רב לזר, ויש פה כמה גרסאות, הולך לפסק את זה. כשבאתי ויצאתי את הדברים לפני רב לזר, אמר לי, ברית, הן הן הדברים שנאמרו למשה מסיני. איקא דאמרי, ברית, הן הן הדברים שנאמרו למשה מסיני, ולא תם הבית. אז רש"י מפרש, ברית שבועה. אז לפי השיטה האחת, זה הסכמה, וכנראה גם זכירה שרב לזר נזכר או שהוא אימת את הדבר הזה והוא הסכים למה שאמר רב יהושע. והיא כתמר, בשמיעה אמרנו, וכי אין אלה דברים, זה לא בעי תמה כהלכה למשה מסיני. יש פה דברים מעניינים מאוד בפירוש של הרע מסיב הביטוי הזה, אבל רואים איך בעבר האורגנים הזה, איך רב לזר ורב יהושע בדקו מימות ושמועות, על כל פנים, מי הוא זה שדן בפניהם ומביא לידי הדיון ההדדי הזה והביקורת שאותו חברות הרב לזר רבי יהושע בודקים את המימות שכל אחד מוסר? רבי אלעאי, זאת אומרת, הוא התלמיד שלהם שדן בפניהם ושומע מהם את המימות האלה. כיוצא בדבר בעירובין כ"ג, בעירובין כ"ג אמר רבי אלעאי, שמעתי מרבי אליעזר, וכן שמעתי ממנו, יש לנו שלוש שמועות, וחזרתי על כל תלמידיו וביקשתי להיחבר ולא מצאתי. אומר רש"י, ביקשתי להיחבר לשלושה דברים הללו עם שמען מפי ולא מצאתי. זאת אומרת שאנחנו מכירים רב לזר, רב לזר ספציפי מאוד, כי רב לזר הרי אמר שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו מעולם, התלמידיו דייקו. אלעאי, אביו של רבי יהודה, שמע מימרות, הוא זכר אותם, אבל הוא רצה לאמת אותם, ואנחנו רואים איזה מערכת ביקורת הם ביקרו את עצמם, כמו שרב לזר ורבי יהושע בינם לבין עצמם. אז הוא רצה למצוא חברות, ואם זוכים איך הרי באמר, וחזרתי על, כל תלמידיו וביקשתי להיחבר מי ששמע ולא מצאתי. כיוון שהוא נוגע לרב לזר ורבי יהושע, אז יש לנו שוב בעירובין למתחת, לא, זה בעירובין למחדלת, יש לנו עדות על יחסו עם רבן גמליאל. מעשה את רבן גמליאל שהיה רוכב על החמור והיה מהלך מעכו לכזי, והיה רבי אלעאי מהלך אחריו. מצא גיוסקים בדרך, אמר לו, אלעאי, תול גיוסקים מן הדרך, זה רבן גמליאל דייב. מצא נוכי אחד, אמר לו, תול גיוסקים מאלעאי. נצפה לו רבי אלעאי, אמר לו, מהיכן אתה? יש פה סיפור מעניין. כלום הכיחה רבן גמליאל מעולם, אמר לו, לא. באותה שעה למדנו שכיוון רבן גמליאל ברוח הקודש. על כל פנים, אנחנו מוצאים את אלעאי, העיר, רבן גמליאל אומר לו, אלעאי, תול עשה, והוא הולך אחרי החמור, כשהוא משמש את רבן גמליאל, זה מסתדר יפה מבחינה היסטורית. כיוצא בזה במנחות י"ח נולד כבר בנו רבי יהודה, אז יש פה איזה סיפור, שוב ניסו להעמיד איזה שמועה, שנה לי חזרתי על כל תלמידיו אל רבי יהודה, שנה לי פסול, וחזרת על זה, ביקשתי להיחבר ולא מצאתי. עכשיו ששנית לי פסול, החזרת לי אבידתי. זלגו עיניו דמעות של רב לזר בן שמוע, אמר, אשריכם תלמידי חכמים, שדברי תורה חביבים עליכם ביותר, קרא לה במקרא הזה, מאהבתי תורתך כל היום מצליחה. דיינו, כשהם חיפרו וחיפשו, וישו לאמן שמוע, ומצאו אותה, אז הוא בחר, הוא מבין את הסוגיה. אז הגמרא מסיימת, מפני שרבי יהודה, בנו של רבי אלי, רבי אלי, תלמידו של רב לזר, ותיקח שנה לך משנת רב לזר. זאת אומרת, כשמבקשים לדעת למה רב יהודה מוסר את המימרה הזאת בשם אביו ושם רב לזר, אם לא הלכה כמותו, אז התשובה היא מפני שרבי אלי הוא תלמידו של רב לזר, ולכן הוא העביר את המסורת שהוא קיבל מרבותיו, מרבו הוא העביר את זה לרבי יהודה. אז רבי יהודה ורבי אלי שונה את משנתו של רב לזר מפני שאביו היה תלמידו של רב לזר ולכן לימד אותו את הדברים האלה. אלי עצמו, יש לו גם מימרות, גם בהלכה וגם בהגדה. המימרה בהגדה היא המימרה מפורסמת, שאדם ניכר. מרדנה פה באירובין סמכי, אמר רבי אלי, בשלושה דברים אדם ניכר, בכוסו, בכיסו ובכעסו. בכיסו אומר רש"י, כשנוטה בכוסו, אם דעתו מיושבת עליו ביינו, כבר דיברנו כמה פעמים איך אדם כשהוא משתכר, בכוסו כשנוטה ונותן עם בני אדם אם באמונה הוא עושה, ובכעסו שאינו קפדן יותר מדי. אז יש באמת בבין איש חי, מעמדתי בהגדרות האלה. אנחנו שומעים כמובן גם את החרוז בזה, וגם את ה... יש לו, יש לבן איש חי גם ספר כנראה במהדורה ראשונה בשם בנייו, הוא כרוך גם עם הבן איש חי, עם סליחה, עם הבן יהוידע, אני חוזר, לא בן איש חי, בן יהוידע. אז בבנייו הוא מתפלפל למה בסדר הזה, והנה שלושה דברים אלה, כוס, כיס וכעס, שלושתם ראשם וסופם כה, שהוא לשון כיסוי. ובכן, זה לא סתם איזה חרוז שזה מתחרז יפה, ותועמלנים למעניהם עושים מזה גם כן חשבונות, אלא רמז שבהם יתגלה דבר המחוסה. ובכן, זה מבטא דברים סמויים, הכעס שאדם כובש, אדם עשוי שלא להשביע את עצמו והוא לא מספר כמה הוא מרוויח וכשאדם משתכר אז מתגלה מה שיש לו בפנים. אז רבי אלי מנסה לחתור פנימה ונקית להו בסדר זה שכל דבר המצוי יותר נקתה באחרונה, ולכן נקת כוסו בראשונה שהוא דבר שאינו מצוי בכל אדם, שיש הרבה בני אדם שאין שותים יין ושחר אז אתה לא יכול לבדוק אותם, ואחריו נקית שהוא עניין מסע ומתן שישנו אצל רוב בני אדם, אך אינו אלא ביום חול, ביום, בזמן שיש מסחר, ובאחרונה נקת כעסו, שזה שייך בכל אדם, בכל הימים, שבת וכל וגם בימים ובינות. זאת אומרת, הוא לימד אותנו שהחריזה הזאת, כיסו, כוסו וכעסו, זה לא, הוא אמר, יש דברים יותר עמוקים, שגם המניין שבא, למה, אבל שלושה דברים, דהיינו, הניסוחים הללו של רבי אלי, יש להם גם תכנים פנימיים של החשיפה של הפנימיות של האדם. זה במה שנוגע מאביו של רבי יהודה. עכשיו, בנו של רבי יהודה. בנו של רבי יהודה הוא רבי יוסי. והוא נזכר בגמרא במדרים כמחבר, שהוא חברותה של רבי, של רבי יהודה הנשיא. וכך זה מופיע גם בירושלמי מעשרות, בירושלמי מעשרות פרק ג' הלכה א', רבי ורבי יוסי ורבי יהודה היו מכניסים את הכלכלה לאחורי הגגות. אז מפרשים אומרים, היו נוהגים להכניס את הכלכלה של פירותיהם לאחורי הגגות של הבתים, ודרך שם היו מכניסים לבתים כדי לפוסרן ממעשר, לפי שאין הבית קובע עד שיכניס דרך השער. וראה אותם רבי אלי ורבי אלי, אז הם היו צעירים, מבנו של רבי יהודה, רבי יהודה בר אלי, נכדו של אלי, ורבי יהודה הנשיא. שני צעירים שלמדו יחד. וכנראה שהם למדו או אצל רבם רבי יהודה זה, אצל רבם ועדיאל, או במקומות אחרים, על כל פנים הוא ראה אותם עם איזה ציק הלכתי. אמר להם רבי יהודה ורבי אלי, ראו מה ביניכם לבין הראשונים. רב עקיבא היה לוקח שלושה מינים בתרוצה בשביל לעצר מכל מין מינים, ואתם מכניסים את הכלכלה לאחורי הגגות. למה אתם עושים כאלה שלושים? על כל פנים, יש לנו מפה הוכחה ברורה שרבי יוסי ורבי יהודה ורבי יהודה ורבי אלי הוא למעשה חברותה של רבי יהודה הנשיא, דהיינו הדור החמישי. ואנחנו עוד נראה שרבי יהודה הנשיא השתמש בין כמה וכמה משניות שחברות הזה שלו, רבי יוסי ברבי יהודה, שנה לו. יש אמנם גמרא קצת קשה מבחינת הניסוח של השוק בפסחים, בפסחים קוף יוד בית, עמוד בית, לראות הגמרא, שלושה דברים ציווה רבי יוסי ברבי יהודה את רבי, אל תצא יחידים, אל תעמוד ואל תיכנס למחק, וזה מופיע כאין צבאות, דהיינו שהמבוגר שבהם ציווה, באמת, שוב, הבן יהוידע, העיר פה בצדק, שזה לא מסתדר מבחינה היסטורית, כי הביטוי הזה, שלושה דברים ציווה, בדרך כלל זה כשהדור הקודם, הרב, מצווה לתלמיד, והוא מקבל את הדבר הזה. בגמרא בפסחים קובלילד יש שתי מימות, שלושה דברים ציווה רבי ישמעאל ברבי יוסי את רבי, אז הוא כותב, הנה בשיטת רבנו חננאל הנפס מחדש, באמת ברח על הדף, גריב את רב. שלושה דברים סביבה רבי ישמעאל ורבי יוסי את רב, והיא הגרסה הנכונה, ורבי ישמעאל נחשב כתלמיד לרבי, ואיך היא אומרה עליו לשון סביבה? וכן בענך שלושה דרבי יוסי ורבי יהודה נמי גריב רב. ברח שלפנינו, כאן הבן יהוידע עשה משהו עצמאי, ברח שלפנינו לא כתוב בדיוק את זה, זה איזה סגנון מעופל יותר. אבל הוא טען, מבחינת המחקר ההיסטורי, הוא צדק שהגרסה הזאת של הרח היא צודקת. מצוין ברח כתוב שלושה דברים, ציווה רבי ישמעאל ורבי יוסי את רב, וכן עוד ציווה רבי יוסי ורבי יהודה. והרח לא כתב את מי, לא ברור לי אם לא כתב מפני שלא הייתה לו גרסה כזאת, או שהוא רצה למצוא מוצא מן הגרסה של פניו, וזה לא יסתדר. על כל פנים, רבי יוסי ורבי יהודה הוא בנו של רבי יהודה ורבי אלי, חברותה של רבי, ושוב בגמרא בעירובין למתחת, אז הגמרא למתחת עמוד ב', אלו מדלת זקינים, אז הגמרא אומרת, רבי יוסי ורבי יהודה סימתה, אומרה שהיא, כל מי שראה רבי דבריו במקומות הרבה ושנען במשנה סתם. זה אולי קצת מסביר, כן, איך יכול היה רבי יוסי ורבי יהודה לצוות את רבי. כנראה שהוא היה בן גילו, אבל אולי מבוגר ממנו. והמימרות הללו והמשניות הללו שרבי יוסי ורבי יהודה שנה, והוא הביא את זה מבית אבא, ואבא הביא את זה מרב לזר, ורב לזר הביא את זה כמובן מרבי יוחנן בן זכאי, הנה איך אתה עוקב אחר השתלשלות המסורת. אז רבי חלק לא מבוטל מן המשניות הסתומות שמופיעות לפנינו במשנה בלי גושפנקה שנית, הם קרויים בשם המיוחד הזה סימתה, דהיינו זה עליבא ברבי יוסי ברבי יהודה, שמשנתו נתקבלה להלכה ורבי יהודה סתם כמותה בנוסח המשנה של פנינו. הווה אומר, המשבצת של רבי יהודה ורבי אלי היא נמצאת אצלנו בצורה די מחוברת. אתה מדבר על הילה אביב, שהוא תלמידו של רב לזר ורבי יהושע, ראינו גם את רבן גמליאל ביבנה, אתה מדבר על בנו שאחריו, רבי יוסי ורבי יהודה שהוא חבר של רבי, נמצא שרבי יהודה בן אלי הוא באמת בין שתי התקופות הללו, דהיינו בין התקופה המרווחת יחסית של תורה וגדולה במקום אחד של רבי, כשהנשיא משתמש בסמכותו לסדר את המשנה לכנס את כל גדולי החכמים שבזכותו, כשמאחוריך התקופה של הילה אביך עם רב לזר ורב יהושע מהמשכנים של קרן ביבנה, ורב יהודה בן הילאי הוא זה שכנראה בגיל צעיר ראה את כל החורבן ואת כל השמד ואת כל השואה הגדולה בעקבות מרד בר כוכבא, והוא זה שנסמך בשלפי השמד על ידי רב יהודה בן בבא מהצעירים, דהיינו שבגיל צעיר היה מתלמידיו של רב עקיבא. אנחנו מכירים את המראה המפורסמת בסנהדרין פ"ו, כשהיא מדברת על חנוכת ספרות התנאים. תם ספרה רבי יהודה. רבי יהודה, זה רבי יהודה שמופיע רוב המקומות בשם, זה רבי יהודה ברבי לאי, זה שאנחנו עומדים בו. אז תם ספרה, דהיינו תורת כהנים, היא יצירתו של רבי יהודה. וכולו עליבא דרב עקיבא. דהיינו, זוהי משנה, זהו מדרש תנאים שרב עקיבא הוא אחראי לו, ותלמידיו כל אחד קיבל את הדרך שלו וניסחו את הניסוחים הללו, במקרה שלנו את תורת כהנים. המעבר הזה בביוגרפיה של רבי יהודה בין התקופה של מרד בר כוכבא, שכמעט אין לנו עדים ממנה ביצירה של רבי יהודה, לבין התקופה של השיקום, היא סתומה. כמעט רוב הדברים שאנחנו יודעים על רבי יהודה אנחנו יודעים מסוף התקופה שלו, אבל כיוון שאנחנו יודעים מה התנהל בארץ ישראל, אנחנו יכולים לדמיין מה היו הנאורים של האדם הזה, מה היו תקופת הבחרות שלו, באיזה תנאים הוא למד, ולפי זה כשאתה מתבונן במסות האדירות, במשאבים המופלאים, בכמויות האדירות שרבי יהודה מוריק עלינו, ואתה שואל באיזה תנאים היהודי הזה למד, כל גדולי הדור נהרגו לנגד עיניו, ואיך הוא ממשקמי התורה בשלפי השמד. באותה מדרש בשיר השירים רבך בשעתותיים בכמה המקומות, אנחנו גם יודעים על המקום הגיאוגרפי שלו. בשלפי השמד נתכנסו רבותינו לאושה. מכירים אותה? סמוך לחיפה של היום. ואלו הם רבי יהודה ורבי נחמיה ורבי מאיר ורבי יוזי ורבי שמעון בר יוחאי. שלחו את זקני הגליל, זה אותו פנייה, כל קורא מופלא. כל מי שהוא למד יבוא וילמד, וכל מי שלא למד, נתכנסו ולמדו ועשו כל. כיוון שהגיע זמנם להיפטר, אמרו, מקום שנתקבלנו בתוכו, כיוון שהוא שהייתה המקום שבה המפעל הזה התחולל, אז אנו מניחים אותו ריקם, חלקו כבוד לרבי יהודה שהיה בן עיר, ולא שהיה גדול מהם בתורה, אלא מקומו של אדם מכבדו. אז חז"ל נזהרו על רקע של סוללה כזאת, כמו רב מאיר ורב שמעון בר יוחאי, וראינו כבר את הגילאים הגדולים, וקשה לנו לקבוע מי מהם ישיש יותר וקשיש יותר, אבל אנחנו שומעים שמקומו של רב יהודה הוא באושה והוא בן המקום, ויש לנו סתם כלל ש... מכבדים את בן המקום, אלא מקומו של אדם מכבדו, ולכן נכנס רבי יהודה ודרש, ואז באה הדרשה של רבי יהודה בשבח אנשי אושה. אלא שיש על רבי יהודה, ואנחנו כבר הזכרנו את זה, איזה תואר מיוחד במינו, שהוא שנוי גם ב... מחלוקת או בכמה פירושים בין פרשי השן. במקום אחד, בגמרא בעיתים סמך זין, וגם היא גמרא די יסודית לגבי האבחון, תניא איתי בן יהודה היה מונה שבחם של חכמים. רב מאיר חכם וסופר, רב יהודה חכם לכשירצה, רבי טרפון גם של אגוזים, רבי ישמעאל חנות מיוזנת, רב עקיבא האוצר בלול, קופה של סמים, קם בנקי, ויש פה אבחונים דתיים. אז רבי יהודה החכם יכשיר זה. אז רש"י מפרש, כשהיה רוצה להיות מתון ומתיישב דבריו היה חכם. אנשים איזה מין הגדרה מיוחדת במינה. אז באמת התוספות אומרים חכם לי שירצה יותר מרב מאיר. מה פוס לי שירצה? למה שהוא לא ירצה? ומתי הוא כן רוצה? מתי הוא לא רוצה? בדילמה רב מאיר חריף ומקשה, ורבי יהודה מתון ומסיק. אז המרש"ל כותב, היה פירוש רש"י והוא דחוק. ופשוט אומר, זה איזה בכלל שבחה. מה אומר רש"י? חכם לי שירצה כשהיה רוצה להיות מתון מיושב. זה שבע? זה דיין שיהיה זמן שהוא לא רוצה להיות. אין לך גנות יותר גדולה מזאת, איזה אדם לא רוצה להיות חכם. אז לכן אומר המערשה, והאמת היא שרשי הזה צריך לסבר. אז ברוך פירש, לכשיפתח פיו הוא ראש המדברים. והוא מביא עוד ראייה מערות רבי נתן. זה כבר מאוד אחר. זאת אומרת, האמת היא שהוא חכם בעצם. אלא יש לו איזה מידה מיוחדת של צניעות, אלא הוא לא תמיד מגלה את זה. זה צריכה להיות שעת רצון שרבי יהודה יופיע בכל הכוח שלו כדי לבטא את אישיותו. בבעל ישות יעקב בעיון יעקב אמר, יש עוד לומר, דחכם הוא שם התמנות וגדולה. זה לא אבחון, אלא זה תואר. ורבי יהודה היה חכם לכשירצה. כלומר, כשהיה רוצה, היה נוהג בהתמנות החכם. שהרי ניתן לו רשות מאת המלך להיות ראש מדברים בכל מקום, אך שלא היה חפש בהתמנות גדולה, וזה שבח שלו. איזה בן יהודה מונה שבחיו של חכמים. ואפשר שזו כוונת הארוך. אלא שבשביל להבין איך הוא מנסה לומר פשט בארוך הזה ובגמרה, אנחנו צריכים לשוב לאותה גמרה שהזכרנו בשבת למד ג'. בשבת למד ג' מספר את הגמרה על חכמים שישבו, שם זה מופיע כמובן, באגב האגדתות על רב שמעון בר יוחאי. אבל שם הגמרה מספרת על כנס החכמים שדנו ביחס אל השלטון הרומי, ורב שמעון בר יוחאי ביטל את כל התועלת של הממלכה הרומית, ולכן רדפו אחריו, וזו הסיבה שהתחבר במערב. רבי יוסי שתק, ולכן הוא התחייב בגלל זה. רבי יהודה דיבר בשבח האימפריה הרומית. שם הגמרא אומרת שרבי יהודה נקרא ראש המדברים בכל מקום. שואלת הגמרא, ולמה קוראים לו ראש המדברים? ואז הגמרא מביאה את המעשה. יהודה שגילה התעלה. זה הייתה הגזירה מטעם השלטון הרומי. כיוון שרבי יהודה דיבר בשבחה של האימפריה הרומית, בקשרים שבונים ומוקשים שבונים, והאמת היא שצריך בשביל קצת להבין את הדבר הזה. כדי להבין מה הייתה הבעיה, היום מדברים על מחקרות. כדבי נטליה, וניסו להתמודד עם האימפריה הבריטית, אז הדיונים היו, מה אתם עושים מחתרת נגד הבריטים? אתם יודעים מה זה האימפריה הבריטית וכו' וכו'. והגמרא הזאת הייתה מאוד אקטואלית ודנו בה, האם יש מכאן ללמוד כביכול על רגשי נחיתות או על פרופורציה נכונה של חכמי ישראל לעומת מסגרות אימפריאליות קולוניאליסטיות אדירות כאלה, כפי שנניח המשטר המנדטורי היה פה. מי שמכיר קצת את ההיסטוריה של רומא,
ויודע איזה מנגנון משומן עבד שם. איזה מערכת משפט. הרי אנחנו היום מכירים קצת מארכיונים מהסנאט. וחכמי ישראל ביקרו גם ברומא. וידעו איזה לחץ אדיר יש לאימפריה הזאת על יהודה הקטנה. כיוצא בזה, יש בספרות החדשה שניסו להסביר את התרומה של רומי לסלילת דרכים, קשרים שבנו, את מערכת המשפט, את מערכת המיסוי, את מערכת המדינה המודרנית. רבי יהודה תפס את הפיתוח של הציביליזציה האנושית כתוצאה מהתרבות הרומית. בו בזמן שרשבי דן את זה לקף חובה ואמר כל זה רק לטובת עצמם. לא שרבי יהודה יתעלה מזה, אבל רבי יהודה ראה, ואנחנו מיד נראה שזה אופייני להסתכלות שלו. נזכור לרגע, ודיברנו בסיפות על רשבי, אני מתאים קצת את המאוחר, שרשבי הוא איש אקלים, וזה דיברנו, רבי יהודה טעם הדקרה, הניסיון למלאכה שאינה צריכה, כל היסודות העיוניים האלה על רבי שמעון בר יוחאי המחפש את הפנימיות. אז הוא אמר, בוא נשאל מה המוטיבציה, כיבוש, שלטון, כל מה שהם מגייסים את הכוח של המהנדסים, זה לא מפני שלא טוב ורע לשבת יצרה, מפני שצריכים לפאר ולקשט את העולם, אלא מפני שיש להם יצר שטלטנות, מפני שהם מבקשים לכבוש את העולם, אז לצורך זה הם משבטים. למה זה דומה? העסוק בצורכי שלום. מאיפה זה מתחיל? האם זה מתחיל מכיוון שיש שאיפה לשטלטנות ולכן מושבים מדענים ומפתחים כלי הרס? אלא עדיפות יש גם תועלת לשלום, או שזה מתחיל מהצד השני. יש תחלית, מה זה נתתי בכוונה? אבל כתוצאה מזה, יש קוראים לשלום, אפשר להניע, אפשר לוותר על דלק טבעי וכדומה וכדומה, כתוצאה מן הדברים האלה. אז יש שבחים, אז יש דרכים, אז יש קרדו, אז... אני אגיד דקה ולדוגמה, איזה רוחב, פשוט לשפר את חיי האדם בעולם. אמר רבי יהודה, זה ערך. אז אמרו, יהודה שאילה התעלה. אז האמתי, ואני מוכרח לומר שזה היה קשה לי הרבה, עד שמצאתי, בבן יהוא ידע שאישה את זה ונתה לי יותר טוב. מה פירוש? הגמרא שואלת, למה קוראים לרב יהודה בתואר המופלא הזה, ראש המדברים בכל מקום, והגמרא גם בברכות, מכנה את זה. הרי זה תואר שהגויים נתנו לו. ובאיזה סיבות? בנסיבות של מתח בינו לבין חבריו התנאים ביחס אל מלכות הרשעה. אני עם מדליה כזאת והייתי מתקבל. הוא צ'יף רבן. מי נתן את הגוסטנקה נסיב העליון? נו, זה צ'יף רבן. רב ניתה? תנה ניתה? מה מקטנה ניתה? הנה תנה ניתה, מה יש? ואיזה כתוצאה? משוצאה של מה שקורא הצבר תבושנות. מזה שהוא אומר, האימפריה הרומית היא חיובית. אז עוד נתנו לו איזה קיסר, איזה צוער אצולה כזה, ולכן חכמים אימצו לעצמם את הצוער הזה, ראש המדברים בכל מקום. מכיוון שהגוי נתן לו. אז באמת כתב הבן יהוידע, אף על גב שהיה דבר זה על פי גזירת המלך בשביל כבודם. זה הרי מה שקשה לו. אז היה צריך לשתוק, היה צריך לגמד את זה, להסביר את התואר הזה, על כל פנים, גם להכיר אותו, אבל לא משום כך שהגמרא בברכות אומרת שנכסו רבותינו, אז פתח רבי יהודה ראש המדברים בכל מקום. מאיפה יש לך את התואר הזה? זה סמיכה קיבלת. מהנציב הרומי קיבלת כזאת סמיכה? אבל מה אתה מתכוון בה? אז מזה שהגמרא בכל אופן משתמשת, אז אומר כל כך יפה. הנה גם מן השמיים היה רצון בדבר זה, כי ראוי היה לקח מצד בחינתו ושורשו. אז זה דבר יפה מאוד. אין החינרי. התואר הזה באמת נולד בנסיבות היסטוריות רומיות כתוצאה מההסתכלות שלו על הציביליזציה הרומית.
אבל יש לזה גם בחינה פנימית, הוא היה ראוי לזה מצד בחינתו ושורשו. והוא על פי מה שכתוב לאל, ואני מוכרח לומר שלא מצאתי בבן יהוידע וזה כתוב. בדף קפה בשבת, הגמרא שם אומרת, שרבי יהודה היה דומה למלאך השם צבאות בערב שבת, ואנחנו עוד נשוב לכינוי הזה. על פי מה שכתבנו לאל בשם רבינו הארי בשער הגלגולים, ונמצא כי מצד שורשו ובחינתו ראוי להיות ראש המדברים. יש פה דברים עמוקים, אני אקרא, אני לא מבין. משורש קי, שהוא הבכור, הוא זכה לבחינת נפש דעתילות בסוד הדיבור, הדיבור הוא בנפש, ולכן הוא ראש המדברים, וזה כולל, ולכן הוא ראש בכל זאת. אז מבלי שאני מבין מה אני כמרוויח, אני מרוויח את הדבר היפה הזה, שיש פה פנים וחיצון, שבאמת התואר היה מן החוץ, אבל אתה שואל למה הם מסתעצים איתו? למה חז"ל שימרו אותו וכיבדו אותו כתוצאה מזה? מפני שזה גם היה מתאים לדרגה הרוחנית הפנימית שלו. וזה אולי פשט בחכם לכשירצה, כל כך מתוק ויפה עכשיו, מה שהעיון יעקב אמר ולא אמר עד הסוף. הוא היה מסתמש בתואר הזה לכשירצה. הוא קיבל את התואר, אבל הוא ידע למה זה תואר זה. אבל כיוון שבפנימיותו הוא ידע שגם על פי פנימי מתאים לו התואר הזה, אבל היה אצלו תמיד ספק להשתמש או לא להשתמש בתואר הזה. הרי זה תואר של גויים. אז מי שיודע, יודע ראש הרבנים. ראש הרבנים שיפרה, אבל זה... מי שעקב אחרי התפתחות הרבנות הראשית יודע כמה הירושלים דיקרס היו עושים צחוק של... הביאו, תקשיב, איפה תקשיב? מדוע מפני שהיה עסק עם אנגליה, הם הביאו את זה. אצלם זה היה בדיוק אותו דבר. המסגרת היה של הנציב העליון. וזה, אבל הוא אמר, אבל יש כאן פנימיות. הפנימיות בגלל ההשתקמות של העולם החדש, בגלל תקופת התחייה, בגלל כל כך זה. אז באמת צריך שיהיה אחד בהנהגה. אז באמת קיבלתי מן החוץ, אבל אני אמלא את זה תוכן פנימי. הרב חלב תפס את זה כך. הרי אותו מכתב הוא פורסם בעד הרים. כשהרב היה אבל, אז הרב חלב כותב לו שחס ושלום לא יוריד את השטריימל. כי הרי בזמן שעטרה בראש כהן גדול. אז זאת אומרת, הוא אמר שאסור לרבנו, זה דין אחר, הוא הנהגת הציבור. זאת אומרת, הוא תפס שהמשרה שהגעת אליה, גם אם יש לה גושפנקה דגוי, אבל יש לה גם הוראה פנימית. והיופי הוא שזה תואם זה את זה. אצל רבי יהודה שמענו הגדרה, חכם לכשירצה, אז רש"י קשה, והמרש"י שלף. אז מה שכתב בארור, לכשיחסך שפתיו ראש המדברים והעיון יעקב, אמר את זה, אז אני, עם הגמרא הזאת, אני חוזר, ניתן לו רשות מעת המלך להיות ראש מדברים בכל מקום, והוא לא היה חפה, וזה השבח שלו. אבל היו זמנים, אולי בזמן שהוא הופיע, אולי בזמן שהוא בא לפני, אז הוא חכם אמיתי, אבל הוא נותן ביטוי לתואר הזה ולהזמנות הזאת, רק כי היה צריך את זה לשירתה, והיה משתמש בזה לעת מסוים. ויכול להיות שהתואר הזה, ראש המדברים, קשור למפעל המיוחד של רבי יהודה, האישי שלו, הרוחני שלו, בהרבצת התורה. ואולי לכן הלכת רבי יהודה נגד השיטות האחרות. הרבה עשו כרב שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. כי רב שמעון בר יוחאי הוא איש האיכות. רב שמעון בר יוחאי הוא איש הפנימיות. הוא קופקר, הוא צריך מעטים, ועם המעטים האלה הוא מתכוון לחולל מהפכה. ורבי יהודה הוא הערכה. אז יכול להיות שאם היה מצב נורמלי, היה רבי יהודה מודל לרב שמעון. אפשר היה להתפלפל, אפשר היה לדון. אבל רבי יהודה הוא איש אושה, ושם מתכנסים תקני הגליל ואומרים, גבל, אין תורה, מה עשו? כמויות! מה שצריך עכשיו להעמיד עם תורה, להעמיד תמידים, כמות, כמות, פקיעת, 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 מה אתה מבין? תגיד לי איזה מהלך אחד, מה יהיה עם כל התורה כולה? התורה חורבן. בתקופת השיקום של התורה, אומר רבי יהודה, כמויות אדירות צריך להזרים,
ולכן הוא ראש המדברים, הוא מדבר, הוא מדבר.
אנחנו כבר היינו במאמר המוסגר, ודיברנו ערב פסח, שרבי יהודה שהוא ראש המדברים, והאגדה הוא מדבר בראשי גירות, וסך חדש באחר. זה גם מי שהוא מדבר, הוא צריך לדעת איך לדבר. אבל בפשטות, רבי יהודה הוא ראש המדברים, דהיינו הוא זה שמזרים כל הזמן כמויות. ולמעשה זה עבור כבר אוגוסטובר, אותו אוגוסטובר שאנחנו הבאנו אותו בקשר לרשבי. בסופנת באחריח זה כתוב בפרשת בחוקותיי. והשבטתי חיה מן הארץ. יש מחלוקת בין רבי יהודה ורבי שמעון, רבי שמעון. אגב, בפרק א' זה ברכות, אין רבי יהודה. מפרק ב' במסכת ברכות, עד סוף הש"ס, עד פרק ג' באוקצין, אין פרק במשנה שאין רבי יהודה בו. כל מקום הוא נמצא. 630 פעם קבוע סופרים. כמויות אדירות של עמדות שרבי יהודה נוקט. חוץ מאחד ושניים, הוא הגדול ביותר במספר הפעמים שרבי יהודה נזכר. משפטי חיה רעה מן הארץ. אז רבי יהודה אומר מעבירה מן העולם. רב שמעון אומר משביתם שלא יזיקו. אז הראש עובר מסביר, הפלוקטה של רבי יהודה ורב שמעון בענייני פסח, האם ההשבטה רצה לומר כמות הדברים? הוא סביר אלה לרב יהודה ועדי לשיטתו דבאין ביום חמץ אל השריפה, ואילו רשבי סביר אלה דהשבטה הוא ביטול איכות הדבר. ועל סמך הדברים האלה כתב הרב קשר במפענח תפונות, וגם הבאנו אותו בעמוד סמך א', שהמחלוקת בין, הוא הסתיים ממקומות נוספים של הרב שובר, בין רבי יהודה לרשבי עם ביטול התואר או העצם. ורבי יהודה קיים עלן שהוא ביטול העצם ויצא לו על פי זה, והיינו הוא צריך שלא תהיה כמות, ולכן צריך להספיק רק בשריפה. מזה שאתה מבטל בלב, שרשבי אומר לבטל בלב, אז הוא אומר, אם אין איכות, אין לך חמץ. זה הביטול, וביטול בעל מסגי. הוא אומר, רבי יהודה, צריך בשריפה, מכיוון שאנחנו חיים, אם אני מנסה קצת להיות היסטורי, רבי יהודה אמר, הדור הזה הוא דור של, כשם ששיקומו בכמות, אתם רואים איך הכל הולך באחד המחנה. השקפת העולם של רבי יהודה, על הכמות הנראית, אז הוא ראה מסות של אימפריה רומית. אז איך שהוא יסתכל על העולם, הוא ראה גם הרבה תלמידים, תמלו את כל ארץ ישראל תורה, בכמויות אדירות, כי הייתה שואה, היה שלפי אשמד, ועכשיו צריך למלא את הספסלים. אז השקפת העולם הזאת הביאה אותו גם לכך שביטול חמץ שלו זה בשריפה. כי אם התורה אמרה תשביתו, אז היא צריכה שלא יהיה כמות, שלא יהיה חפץ. מפני שכל השקפת העולם הנוכחית היא בחפץ, היא בכמויות. הכמויות הללו, אלא גם הכמויות האדירות, שהם ממלאים את משנתו. אז אם העולם כמנהגו היה נוהג, ואם היו דנים בעניינים עיוניים, אז היה מקום לפלפל רשבי רבי יהודה. רבי יהודה, מי שקיבל תורה מנבילאי אבי, שקיבל תורה מרב לזר ורבי יהושע, שקיבל מרב יוחנן בן זכאי, עם כל אותה חבורה, ואביו של יוסי בנו, חברו של רבי, שחותם את המשנה כמוהו, זה עצמו הרי מוכיח ששיטתו של רבי יהודה הייתה צודקת. מכיוון שרבי יהודה ראש המדברים בכל מקום, דוחף, בכל הכמויות, בכל העוצמה, שכמות כזאת תהיה מלאה, אז רבי יכול לאסוף ולחמס משניות. אז כל הכמויות הללו מתנקזות לבית מדרשו של רבי, והוא יכול להתחיל לערוך את המשנה. רבי יהודה הוא ראש המדברים, הוא יודע שזה לא סימפטי, הוא סולל רק יכשירצה, הוא משתמש בתואר המיוחד הזה שאולי אפשר לפקפק במעלתו. אבל מכיוון שהצעה צריכה לכך, אז השקפת העולם והאישיות שרבי יהודה מגבה היא למלא תורה. אותו חלל של שלפי אשמד, אתה חייב למלא אותו. מכוחו של רבי יהודה ומכוח עמדתו והשקפת עולמו, נתמלה ארץ ישראל תורה.